שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת אנחנו נשוחח על תפיסת ההרתעה של איראן. איראן כידוע מפתחת אמצעי לחימה מכל מיני סוגים, שתכף אנחנו ננתח את היכולות שהם מקנים לה. וזה שזור בתפיסה של ההרתעה, בניסיון להרתיע את אויביה מפני מהלכים צבאיים, וזה כולל כמובן גם את ישראל, אבל לא רק את ישראל. באיזה אמצעים איראן מעוניינת להפעיל הרתעה? מה המדרג של האמצעים האלה מבחינתה? ואיך כל זה פוגש את הניסיונות לפעול, וגם להרתיע את איראן מפני פעולה נגד המדינות באזור, ישראל, וכמובן גם ארצות הברית שפועלת באזור. איך זה קשור לאירועים שעליהם שמענו בתקופה האחרונה ובהם המתקפות בזירה הימית, ועוד ועוד סוגיות. על כך אנחנו נשוחח עכשיו עם דוקטור אפרים קם, שהוא חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי, לשעבר סגן ראש המכון, שירת בדרגת אלוף משנה בחטיבת המחקר של אמן, והוא גם פרסם מאמר בנושא הזה בכתב העת עדכן אסטרטגי. שלום רב אפרים.
שלום, שלום.
אז קודם כמבוא לדיון שלנו, אני רוצה לשאול אותך, מהי הרתעה מנקודת המבט האיראנית, או איך ההרתעה משתלבת בתפיסת הביטחון של איראן?
אני הייתי אומר שתפיסת ההרתעה היא פחות או יותר הדבר החשוב ביותר בתפיסת הביטחון של איראן. מדוע כל כך חשוב לאיראן? משום שלאיראן יש באופן מסורתי, עוד מלפני תקופת המשטר הנוכחי, יש לה אויבים חזקים, לפעמים יותר חזקים ממנה. במשך עשרות שנים, אפילו מאות שנים, הרוסים היו אויב מספר אחת שלהם. כיום הרבה פחות, הם אפילו משתפים פעולה בהרבה דברים. היום החליפו האמריקאים את הרוסים, וזה אומר שבעצם שני האויבים העיקריים של איראן, לאורך מאות שנים, מאות שנים הרוסים, עשרות שנים האמריקאים, הם שתי מעצמות על. בדרגה אחת יותר נמוכה יש גם מעצמות אזוריות, בעיקר הייתי אומר שתיים. עיראק בתקופת סדאם חוסיין, שגם פתחה במלחמה הארוכה ביותר בתולדות המזרח התיכון החדש, שמונה שנים של מלחמה קשה. וישראל. כך שארבע המדינות האלה, מעצמות על ומעצמות אזוריות, האיראנים יודעים שהם היותר חלשים מהם, מבחינה צבאית. ולכן הם מפתחים את תפיסת ההרתעה כדי לאזן את היכולות ואת העדיפות שיש לאותם אויבים. יש גם אויבים נוספים חוץ מאלה. כך שביניהם תפיסת ההרתעה היא המרכיב אולי מספר אחת של תפיסת הביטחון של איראן.
אני רוצה לשאול אותך קודם כל לגבי מערך הטילים של איראן, כי כל מי שמסתכל קצת בדיווחים שמגיעים משם, חדשות לבקרים דיווחים על כל מיני סוגים של טילים לטווחים שונים, וזה פרויקט שהוא אפשר לומר אינסופי. כלומר, הם ממשיכים כל הזמן לפתח עוד ועוד טילים. לשמה נחוצים להם כל כך הרבה טילים, כמויות כאלה וגם באיכויות שונות, לטווחים שונים? חלק מהם יכול להיים גם למדינות אירופה כיום. האם זה סוג של הכנה למערכה צבאית, או שבעצם, בהתחבר לדברים שלך, חלק מבניין הכוח, או אולי התועלת העיקרית בבניין הכוח, זה קודם כל ביצירת הרתעה נגד אויבי איראן?
הם במידה רבה למדו את זה מעיראק, בתקופת מלחמת עיראק-איראן בשנות ה-80. לאיראן, כאשר המלחמה הזו נפתחה, לא היה אפילו טיל אחד, לא היו טילים. לא היה להם בראש לנסות לפתח מאגר טילים גדול. לעומת זאת, לעיראק היה מאגר טילים גדול כבר אז, רובם נקנו מברית המועצות רוסיה, ואיראן הרגישה צורך לאזן את החוסר שיווי המשקל הזה, ואז התחילה לחשוב ולפתח את מערך הטילים, מה גם שהם ראו על האוכלוסייה שלהם, איך הטילים האיראנים שנפלו עליהם, פשוט גרמו לפחד ורעדה מצד האוכלוסייה האיראנית, שזה אחת הסיבות מדוע הם גרמו את המלחמה לא הכי טוב. כך שהם אמרו, אנחנו למדנו משהו מהמלחמה הזאת, ואנחנו הולכים לפתח מערך טילים משלנו, כדי להרתיע את האויבים שלנו. האויבים שלנו בעיקר זה עיראק כבר לא כל כך, אבל באזור שלנו, ישראל, במרחקים ארוכים, ארצות הברית. ארצות הברית, גם בארצות הברית, מה שהם עדיין רחוקים מזה, אבל ארצות הברית במזרח התיכון. יש כוחות אמריקאים, יש ציוד אמריקאי, כך שאלה בעצם הסיבות העיקריות מדוע הם פיתחו את תפיסת ההרתעה, ומדוע נתנו דגש על הטילים.
עכשיו, מלבד טילים שמזכירים טילים של מדינות שכנות, הזכרת את הרקע העיראקי, הם מתקדמים גם בכיוון של כלי טייס בלתי מאוישים, אפשר לומר שזו פלטפורמה שבכל העולם אנחנו רואים שימוש נרחב בה בשנים האחרונות, כאיזה מין דור חדש של אמצעי לחימה. ובכל זאת עושה רושם שהם רצים כברת דרך בתחום הזה, ישראל נתקלה בזה ישירות בשנים האחרונות, בין אם זה מהחזית הסורית או ממקומות אחרים שמהם שלחו האיראנים לפי הדיווחים כתב"מים לעברנו. מה התוספת הזאת לאיום של הטילים שהזכרת קודם לכן נועדה להשיג לדעתך?
תוספת חשובה משום שהאלטרנטיבה לתוספת הזאת היא בידינו והיא לא בידי האיראנים, וזה חיל אוויר. יש לנו חיל אוויר מעולה לפי כל קריטריון. לאיראנים יש חיל אוויר שבנוי על מטוסים מיושנים, הם לא מאמנים חיל אוויר שלהם כמו שצריך, גם הם מי שיאמן להם את זה, והם הבינו שכאן יש להם חור גדול ביכולות שלהם, החיל האוויר. אולי זה ישתנה יום אחד. הייתי אומר, לא אולי, זה ישתנה אולי יום אחד, אבל ישתנה יום אחד, אבל כרגע, מזה שנים, מאז קום המשטר הזה ועד היום הזה, חיל האוויר שלהם נחות לעומת האויבים העיקריים שלהם, קרי ארצות הברית וישראל. לכן הם מצאו את האלטרנטיבות, קודם כל טילי קרקע-קרקע, וגם כתב"מים וכל מיני, וטילים מוקשים ימיים, וטילי חוף ים, כל מיני טילים שיתנו להם כל המאגר, את כל כיווני המאגר שצריך. זה בעצם השיקול שלהם.
ואם כבר הזכרנו את הכלים האלה, הם גם בשימוש של מיליציות, כמו שאנחנו יודעים, מיליציות שממומנות על ידי איראן, מאומנות על ידי איראן, ואלה בשנים האחרונות מתקרבות יותר ויותר לגבולות שלנו, בין אם זה, קודם כל היה חיזבאללה בלבנון, אבל עכשיו מדובר על המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בסוריה, ובחזית העיראקי שהזכרנו קודם לכן, ובתימן. אתה יכול אולי לנתח בעצם איך כל המערך הזה של המיליציות משתלב בתפיסת בניין הכוח וההרתעה של איראן?
המאגר העיקרי והחשוב ביותר, גם העשיר ביותר מבחינת היכולות הטילאיות, הוא באיראן עצמה. מאגר הטילים הגדול ביותר במזרח התיכון. אבל הם לא מסתפקים בזה, והם לבני חסותם, קרי מעל הכל חיזבאללה, שנית, המיליציות השיעיות העיראקיות, אלה שקשורות באיראן, לא כולם קשורות באיראן, אלה שקשורות באיראן, החות'ים בתימן, אלה שלושת הקבוצות העיקריות, שמקבלים טילים מאיראן, ואיראן עובדת על שיפור הטילים האלה, שיפור היכולות שלהם, שיפור הדיוק שלהם, הכי חשוב לסייד לחיזבאללה אולי, כדי שיהיה תחליף, זה התחליף הכי טוב לחיל האוויר שלהם, שבינתיים הוא לא מספיק טוב. וזה עושה את הרושם. עכשיו, הטילים האלה לא מגיעים משל ארצות הברית. הטילים האלה מגיעים לטווח של 2,000 קילומטר, לא מעט, מכסה את אירופה, לא מגיע לארצות הברית, אבל הם רומזים מפעם לפעם שהם יגיעו גם לארצות הברית באמצעות טילים שעדיין כרגע לא מפותחים ולא עובדים בכלל במאגר האיראני, יום אחד זה יכול לקרות. ולכן גם מה שהם עושים כלפי בני חסותם, בני המיליציות, הם קודם כל חיזבאללה, יש לו מאגר טילים מדהים, לא גדול כמו המאגר של האיראנים, בידי האיראנים, אבל אחרי האיראנים הייתי שם את המאגר של חיזבאללה. עם עשרות אלפי טילים, מכל מיני סוגים, והם מחזיקים אותם בנצור, במקרה שיום אחד, וזה יכול לקרות גם מחר בבוקר להלכה, אם תהיה דרדרות בינינו ובין חיזבאללה, שהם יפגעו בנו. הם משפרים אותם כל הזמן, והם נמצאים במצב ארוך, במקרה שיהיה צריך להשתמש בהם.
איך האיום הזה מתפתח גם בתימן שהזכרתי קודם לכן? זאת חזית שאולי קודם לכן כאילו לא הייתה קיימת
נכון,
עד
נכון,
לאביב
נכון,
הערבי.
אבל יש החוסים בתימן, שמין פלג של השיעים, שהאיראנים קשרו איתם קשרים במשך השנים האחרונות. הם חשובים גם משום שתימן יושבת על המצר שמוביל לתוך ים סוף, גם משום שהוא יושב בעורף של סעודיה והסעודים חוששים מהם, וגם משום שאם יש לו טילים שמגיעים ל-1,000 קילומטר, 500 קילומטר, גם הם מכסים את ישראל. כך שאנחנו מכוסים על ידי המאגר מאיראן, מאיראן עצמה, כל הטווח נמצא בידיהם, כי 2,000 קילומטר זה מכסה את הטווח, ועוד פלוס מאשר בין איראן לבין ישראל. המאגר של חיזבאללה שהוא קרוב הרבה יותר, והמאגר שבידי המיליציות השיעיות העיראקיות, ועכשיו נוסף עליהם גם המאגר של בתימן.
טוב, הרחקנו עד תימן, אז אי אפשר שלא להתייחס לזירה קרובה לתימן, והיא זירת המפרץ, בין אם זה מפרץ אומן או המפרץ הפרסי, זירה שהולכת ומתחממת בזמן האחרון. אנחנו שומעים מזה כמה חודשים על מתקפות, בין אם זה באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים, כמו שהיה במקרה האחרון של הפגיעה במרסה סטריט, או באמצעים אחרים ימיים, על תנועת השייט, תנועת המחליות באזור הזה. לפחות חלק מהאירועים האלה מיוחסים ישירות למשטר האיראני. ואני רוצה לשאול אותך במסגרת הדיון שלנו, איך זה מתקשר למה שאיראן מעוניינת להשיג, כלומר הרתעה, בין אם זה מול מדינות המפרץ, או מדינות אחרות שפועלות במפרץ במסגרת עימותים רחבים יותר.
אני אומר, החלק היותר חשוב והיותר ותיק הוא לא באזור תימן והחות'ים ובאב אל-מנדב, שזה הכניסה לים סוף, אלא המפרץ הפרסי. כי צריך להסתכל על המפה במקום, בדקה הראשונה מבינים מה המשמעות של המפרץ עבור איראן. איראן שולטת בכל החוף המזרחי של המפרץ הפרסי, מהגבול העיראקי ועד מטה ועד פקיסטן. וזה נותן להם שליטה כמעט בלתי רגילה מחוף המפרץ, כולל בצוואר הבקבוק של המצרים. והם, כאשר הם רוצים לפגוע, הם גם פוגעים מחוץ למפרץ, פוגעים גם בימים אחרים. אבל זה המקום העיקרי שבו אפשר לפגוע. אם ישראל מגיע למשל היום למדינות המפרץ הקטנות, זה יכול לפגוע בסעודים, זה יכול לפגוע בצינורות נפט, יכול לפגוע כמעט בכל דבר, כאשר הם רוצים לעשות את זה. הם לא עושים את זה יותר מדי, משום שהאמריקאים כבר הזהירו אותם, שאם ינסו לפגוע בשייט במפרץ, הם יטפלו בהם. אז הם עושים את הכל במנה-מנה, כדי שהשולחן לא ייפול עליהם, אבל היכולת בידיהם.
ברור. ועכשיו לרכיב שאולי העולם מזדהק אליו כבר במשך שנים, ואולי רוב תשומת הלב הבינלאומית בהקשר של ביטחון ואיראן מופנית כלפיו, וזה עניין הגרעין. איך זה משתלב בתפיסת ההרתעה האיראנית, ואולי גם איך על הרקע הזה אפשר להסביר את הפריצה או את הניסיון של איראן לחתור ליכולת גרעינית, לפחות פיתוח או השארת אורניום בדרגה כזאת שמאפשרת לפתח פצצה גרעינית.
יש לזה שתי פנים, לטובתם ולרעתם. לטובתם הם מפתחים יכולת גרעינית. ההנחה של רוב המועסקים בדבר וגם שלי עצמי, שהם הולכים לכיוון של נשק גרעיני. בקצב שלהם, כשזה יהיה אפשרי, כשזה יהיה בשל, הם יעשו את זה. ואם כרגע הנושא הגרעיני הוא לא בתחום הכלי ההרתעה שלהם, כי אין להם יכולת גרעינית בשלב הזה. אבל אם עכשיו בעוד שנה, שנתיים, כן יגיעו נשק גרעיני, זה יהיה גם כן ברקע של היכולת ההרתעה שלהם. הנה זו מדינה שיש לה יכולת גרעינית שעד עכשיו לא היה לה. היא השנייה במדינות המזרח התיכון שמגיעה לנשק גרעיני. זה לא פשוט, משום שקודם כל האמריקאים מקשים עליהם. ושנית, הם לוקחים בחשבון שאם הם יפגעו בנו יותר מדי, או אולי יפגעו באמריקאים יותר מדי בתקופה הזאת, לא באמצעות גרעין, כי אין להם עדיין נשק גרעיני, התגובה הישראלית, אולי אפילו באישור אמריקאי או בהסכמה אמריקאית, אולי אפילו בשותפות אמריקאית, תהיה לפגוע באתרי הגרעין באיראן. לכן הם עושים את זה בזהירות רבה, לא מקצינים יותר מדי את הצעדים שלהם, אבל לפי דעתי הם חוששים מאוד מהאפשרות שהם יבואו איזה קו אדום מבחינתנו, ואו האמריקאים, התגובה שלנו תהיה פגיעה באתרי הגרעין. ואז כל המאמצים שהשקיעו במשך שנים די רבות, חלק גדול הם יכולים לתמיון. זה החשש שלהם.
אז בהמשך למה שאתה אומר עכשיו על השיקולים של האם כדאי או האם לא כדאי, אתה מציין בצורה מאוד ברורה במאמר שלך שצריך להתייחס לכך שיש גם שינויים בתחום הזה של הרתעה. השינויים יכולים להיות שינויים לטובה או שינויים לרעה. ומכאן אני רוצה לשאול אותך, בצד הניתוח ההמלצות לצדדים שמאוימים על ידי איראן לישראל, ארצות הברית, מדינות נוספות, מה אנחנו בעצם יכולים ללמוד מהשינויים האלה? או בוא נגיד, מה הנפקא מינה? מה אפשר להפיק מכך כדי להתמודד בצורה יעילה יותר עם ההרתעה האיראנית?
אתן דוגמה אחת אולי אם אני צריך אפילו יותר. אנחנו לא פועלים רק בתחום ההתקפי. יש לנו יכולות התקפיות מסוימות בתחומים שונים. אנחנו משקיעים הרבה מאוד בתחום ההגנתי, בתחום מערכות של הגנה אווירית נגד טילים ונגד מטוסים. המשמעות היא שאם יש לנו יכולת כזאת, אנחנו בעצם אומרים לאיראנים במפורש או שלא במפורש, תיזהרו. כי אנחנו, יש לנו יכולות להניש אתכם או למנוע אתכם מלעשות מה שאתם רוצים לעשות, אם תנסו לפגוע בנו. והם לוקחים את זה בחשבון, שאנחנו נוכל לפגוע בהם גם כן. ולכן, אם אתה מצליח לשפר למשל את מערך ההגנה נגד טילים, כיפת ברזל למשל, אין שום ספק שזה מחזק את היכולת ההרתעה שלנו, כי אנחנו היחידים באזור שלנו שיש להם מערכות טובות ואיכותיות בתחום הזה, ולהם אין את זה. וזה אומר להם שהם צריכים לזהר, לא לעבור את זה קו אדום, שאנחנו נעניש אותם באותם תחומים שאנחנו חזקים והם חלשים. ולכן חוסר האיזון בינם לבינינו, או בינם לבין האמריקאים, הוא קיים באופן משמעותי, שהוא באיזה מקום בולם אותם. בולם אותם לא להרחיק לכת, כי אחרת נפגע בהם, אחרת נפגע באתרי הגרעין שלהם. והעובדה שבשנים האחרונות יש יותר ויותר מקרים של שריפות ופיצוצים בחלק מאתרי הגרעין, מה קוראים על זה בזה? והאיראנים קצת מסתירים את זה, קצת אומרים שאנחנו, פעם אחת או פעמיים אמרו שאנחנו היינו אחרי הפיצוץ הזה באיזה אתר גרעין, והם חוששים מהאפשרות שבשקט נוכל לפגוע בהם שוב ושוב. לוקחים את זה בחשבון. לכן הם אומרים לעצמם, אני מניח, לא לעבור קווים אדומים בשלב הזה. וזה גם נותן לחיל האוויר שלנו חופש פעולה לא קטן, עד עכשיו לפחות, לפגוע בפעילות שלהם בסוריה. הם רוצים להתבסס בסוריה, אין שום ספק בעניין הזה. אבל הם לא מצליחים לעשות את מה שהם רוצים לעשות, משום שהם מבינים ורואים איך אנחנו פוגעים בהם, בשיירות שלהם, בכלי נשק שלהם, לאורך כל הקו. במאות תקיפות אוויריות, רובם הגדול הצליחו, ולאיראנים אין תשובה. זה אומר שמבחינת ההרתעה אנחנו מרתיעים אותם באיזה מקום, ולכן הם לא מגיבים בצורה בחומרה, אבל הם לא משיגים את המטרה בינתיים.
דברים ברורים. דוקטור אפרים קם, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
ותענג לי.